תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של עיצוב, אומנות, אדריכלות, אופנה, במה ועוד. נמצאים איתנו היום צמד המעצבים, או המעצבות, המעצבת והמעצב, נעמה שטיינבוק ועידן פרידמן, סטודיו רדיש. מה שלומכם הבוקר?
אהלן יובל, תודה.
מה קורה עידן?
הכל טוב, טוב מאוד.
כמה שנים אתם כבר ביחד?
יחד כסטודיו, או יחד בכלל?
תעני על מה שאת רוצה. זה די דומה, אני יכול לנחש, לא?
21 כזה?
20 ו-21 בהתאמה.
ואחר נצטרך לנחש מה קרה קודם. ולאורך השנים, אתם מציגים בתערוכות, אתם מייצרים, עושים פרויקטים, אתם עוצרים תערוכות שאתם חשבתם עליהן, יצא לנו לעבוד ביחד, לפחות על פרויקט אחד שעולה לי כרגע בראש, תערוכה לחן עממי, שעשינו 70 שנה למדינה, מה זה עיצוב ישראלי, עיצוב בישראל, השם לחן עממי הגיע מהתערוכה שאתם יצרתם, על פריטי קדושה.
נכון.
עד היום אני זוכר את הארון, זה היה ארון תורה קרבי, שנשלח לקרב, תוך כדי התערוכה, נכון? מה זה היה? פתאום אני נזכר.
כן, נקרא לשטח, אבל בסוף לא היה המבצע, והוא חזר בשמחה לתערוכה.
רגע, אבל אם כבר הזכרנו, תגידי רגע שתי מילים, נעמה, על התערוכה ועל המוצר הזה. לא יודע, כאילו, אני יודע למה נזכרתי בו, אבל
התערוכה הזאת עדיין סוג של רלוונטית, אז בעצם אתה העלית שתי שאלות, או מין שתי תמות כאלה, עיצוב בישראל או עיצוב ישראלי, ואנחנו הלכנו על עיצוב בישראל, שהבנו שכנראה חלק גדול מה שמגדיר את החפצים שקורים פה, ופחות יקרו במקום אחר, גם קשור להגדרה מאוד נקרא לה בעייתית, מדינת היהודים וכולי, ותשמישי הקדושה הם דבר שמאוד קורה כאן. ומההתבוננות על העולם הזה הבנו שיהודאיקה, כולם יודעים ויש לה איזה מין, יודעים מה זה ויש לה את הקריקטורות הידועות שלה, או את הסטריאוטיפים, את האייקונים של החנוכיית כסף ופמותי השבת ומין סביבונים כאלה מהצורפים, ואותנו עניין דווקא, אני חושבת שלא בצורה מפתיעה, חיי היום יום, ואנחנו גם מאוד אוהבים לטייל בתוך הקהילות האלה, ככה תדיר, יש לזה מין, מביא איזה נקודת מבט אחרת, ובעצם החלטנו להציג בתערוכה, בחלק שלנו בשכול התערוכות הזה, מקבץ של חפצים, שהם כולם משמשים למילוי מצוות ומסורות והלכות שונות, יהודיות כולן, אבל שכולם חפצי יום-יום, אפשר להגיד כביכול כמעט כולם לא מעוצבים, או ששם המעצב לא באמת קיים.
לחן עממי.
מאוד עממי. והם כמעט כולם נמצאים על מדף בסופרים, או בחנויות כאלה ואחרות. היו גם כמה יוצאי דופן לעניין, שאחד מהם היה מה שהזכרת, זה היה ארון קודש, ארון ספר תורה בעצם ניסה, הוא נראה כמו מין צ'ימידן גדול כזה.
צהלי וירוק.
נכון, אנחנו לקחנו אותו מגדוד של נחל, אבל בעצם להרבה יחידות קרביות יש אותם, ויש בו משהו שכזה במראה הראשון נראה מאוד מעורר אנטגוניזם, כמו בכלל כל המחקר הזה, של מה פתאום חיילים צריכים גם לסחוב ספר תורה על הגב, זה מסכן וכולי, אבל זה לא בדיוק ככה, והדבר הזה גם מעיד בעצם על הרבה מאוד חיילים מאמינים בשטח, וגם על כמה נחמה הם מוצאים בדבר הזה, ומין מקום להתחזק בו. אז הדבר הזה מלווה אותנו עד היום, ובעצם אנחנו המשכנו את המחקר הזה, כי זה תחום שממש מרתק אותנו, ואנחנו בתקווה נהפוך אותו לספר.
וואלה, מה עידן, מה מעניין אתכם בדבר הזה של היום-יום, א' באופן כללי, וב' ספציפית בריטואלים האלו?
אני חושב יש משהו בלהסתכל על חפצים ולנסות להגיע לדרכם לתרבות שיצרה אותם, שהיא נקודת מבט שמאוד מעניינת אותנו. זאת אומרת, לבוא ולהסתכל על, כמו שמסתכלים על איזושהי נישה אקולוגית, ואתה רואה בעל חיים ואתה יודע שהוא נראה בצורה מסוימת, בגלל שהוא מתאים לסביבה שלו, ככה אתה יכול לראות חפצים, ולהבין שיש סיבה שהם נראים כמו שהם נראים, או שיש קהל שמשתמש בהם באופן מסוים, וככל שהחפץ זר לך יותר, ככה אתה מבין שיש לך יותר ללמוד על התרבות שבה הוא נוצר. אז מבחינתנו זאת נקודת הצצה, זאת אומרת, כמו פילטר כזה, להסתכל על התרבות הזאת, שהיא הנקודת מוצא הראשונית שלנו היא זרה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים עליה מבחוץ.
אני חושבת שגם באופן כללי אנחנו מוצאים הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על העולם ומבינים אותו דרך חפצים, גם כשאנחנו בסיטואציה כמו כרגע, אבל גם אם אנחנו מטיילים, אז הרבה פעמים אנחנו ניכנס למקולת, לטמבוריה, במקום רחוק, ודרך זה, או לחנות דברי קודש המקומית, ודרך זה נביא כל כך הרבה יותר, גם הרבה פעמים הדברים האלה חוזרים איתנו לסטודיו.
אז גם בנקודה הזאת, זה בעצם הייתה נקודת מפגש בין אנשים שלא מכירים את התרבות, לאנשים שכן מכירים את התרבות, ולבוא ולהראות משהו שקורה בעצם אצל השכנים שלנו, ואנחנו לא מודעים אליהם. זאת אומרת, זה היה מין היכרות כזאת מאוד נעימה עם משהו שהוא זר לך. ובגלל שגם יש פה הרבה נושאים של מחלוקת, והרבה דברים שהחברה הישראלית משוסעת סביבם, זה היה דווקא נקודה מעניינת להעלות אותם ולא לדבר עליהם דרך משהו שהוא ניטרלי כמעט.
אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול, וזה גם קשור אולי קצת יותר אלייך נעמה, אבל זה מן סתם משהו שרלוונטי לשניכם, את גם מלמדת כבר לא מעט שנים, ואפילו לא מזמן קיבלתי את התואר פרופסור.
נכון.
פרופסור, את יכולה להגיד נכון, בגאווה, זה לא, אני לא מכיר הרבה פרופסיות לעיצוב תעשייתי, או לעיצוב בכלל. פרופסור נעמה שטיינבוק, זה מאוד מרשים, אבל הדבר הזה, אז יש לך, בהרבה שנים, מלמדת בעיצוב תעשייתי, במכון טכנולוגי חולון. והדבר הזה שאתם מדברים עכשיו, שאפשר ללמוד על תרבות סביב החפצים שלה, אני חושב רגע על הסטודנטים שלך, אבל בכלל על אנשים צעירים יותר, הרי מה זה החפצים? יש להם טלפון ביד, יש להם אולי איזה קונסולה כזו, אני בכוונה קצת מרדה טיפה, אבל יש בזה משהו נכון, יש מסך, אני חושב שאם תיכנסו, או אם אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי תרבות, נגיד אחר זה עוד בסדר, אבל בעוד 10, 20, 30 שנה, אנחנו נראה הרבה דברים שלא יהיה לנו מושג מה הם עושים, ונוכל ללמוד קצת פחות, לא?
אתה מתכוון שלא יזהו את החפצים מפעם?
לא, אני מתכוון שתוכלי פחות ללמוד על חברה דרך החפצים שלה, כי אם כולם יראו מלבנים ויהיה בהם מסך, אם במקרה הטוב כפתור ובמקרה הכלום, תסתכלי עליהם והם ייפתחו, כי המצלמה תזהה אותך.
כן, אז אנתרופולוגים ינתחו אפליקציות, אני מתאר לעצמי, זאת אומרת, עדיין יהיה איזשהו ממשק בין האובייקטים לבין בני האדם, ויהיה לו איזשהו סאבטקסט שאפשר יהיה לנתח אותו ולהבין אותו, ולהבין מה עובר לאנשים בראש דרך הכלים שמשתמשים בהם. גם אם הכלים יהיו דיגיטליים וגם יהיו אלקטרונים, ומה שזה לא יהיה, זה עדיין יש איזשהו קשר של סימביוזה בין שניהם. אז
לרגע חשבתי, כי הזכרת את הדור הצעיר, שמישהו רואה איזה תקליט ולא יודע מה זה, כי
אז דווקא תקליטים הם אולי יודעים, כי זה כאילו עשה איזה קאמבק, אבל נגיד טלפון חוגה, אני תמיד טועה אם הם יודעים מה זה כבר, הם יודעים כי יש הרבה סרטים עם רפרנסים מן הסתם לדבר הזה, אבל את מזהה משהו, אני לא יודע אפילו מה השאלה ומה אפשר לזהות, אבל משהו דור צעיר, לאו דווקא, אני לא אומר הם פחות טובים או יותר טובים, כבר אנחנו לא בשיח הזה, אבל ביחס שלהם לחומריות, לחפצים,
כן, בהחלט. קודם כל, אני מרגישה ברגע שאני יוצאת נגד הדבר הזה, אני מרגישה שאני זקנה. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שהדור הקודם לנו היה אומר, הדור הצעיר הזה הוא ככה וככה, אז אני מנסה תמיד למצוא גם את הצד היפה במה שקורה. זה מאתגר לפעמים, אבל אני חושבת שזה לא בדיוק הקשר הישיר לחפצים, כי אני חושבת שבכולנו יש, או ברובנו, יש איזושהי רומנטיקה כזאת, בטח במי שהולך ללמוד עיצוב מוצר, של יותר מין קשר עם חפץ ועם חומר מלכתחילה. אבל אני מרגישה, כן, גם אפילו לאורך הקריירה שלי בהוראה, שהדור השתנה, זאת אומרת שהדיאלוג איתם קצת השתנה, ואני חושבת שזה הרבה פעמים מתוך העולם כולו בכף ידי, או בכף ידם. יש בעיניי יותר קושי אל מול הלא נודע, להרגיש פחות נורא כשאתה בעיבוד, לחפש תשובה יותר מאשר לרגע אחד גוגל אנטר וזהו. באספקטים האלה אני רואה הבדל מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שגם הדהירה קדימה, שהיא גם ככה מאוד מאוד מקומית כאן, של מין רוצו יורים עליכם כזה, יחד עם החוסר סבלנות הזה, מייצר מהלכים שיכולים להיות שטוחים, ואני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, הוא קצת להרים אמברקס מדי פעם, ולתת משימות שהן מקרקעות, ומייצרות מהלכי מחשבה שהן יותר עם עומק ויותר עם רוחב. אז זה האתגר או המשימה.
אז מעניין אותי בפרספקטיבה שלכם, ועידן, אתה יכול להמשיך את זה, וגם תוך כדי אולי לענות על השאלה שלי, איפה זה, מה שנקרא, איפה זה פוגש אתכם? כלומר, התחלתם את הקריירה המשותפת שלכם לפני 20 שנה, אנחנו היום במקום אחר, גם בחיים, גם בגיל, גם בכלל, אבל גם ספציפית העידן הדיגיטלי, כי באמת כשאני רואה את ה... אני גם עוקב אחרי העבודות שלכם, גם, לא יודע אם 20 שנה, אבל כמעט נגיד, אני מאוד אוהב את העבודות שלכם, אמרתי לכם את זה גם פעם לחוד, וגם עכשיו, זהו, זה מוקלט. אז איפה הדבר הזה, שוב, לאו דווקא העידן הדיגיטלי, אלא השינויים שהחברה עוברת וגם אתם עוברים, מה זה עושה לא יודע, לתחומי העניין שלכם, לדברים שאתם מעצבים, לדברים שמעניין אתכם לחקור? עידן.
כן, אני מנסה לחשוב על זה תוך כדי השאלה הזאת. יש בנו משהו שמאוד לא, אני דווקא כן ערך לכיוון הטכנולוגי, הוא מאוד לא רודף אחרי טכנולוגיות. אנחנו מאוד לא early adapters לדברים שקופצים ואפשרויות חדשות מבחינת ייצור, ואנחנו, יש בנו הרבה רומנטיקה והרבה כבוד למסורות ישנות לפעמים, ודרכי ייצור מאוד פשוטות, ואפשרויות להביע את עצמנו בדרכים חדשות, עם אותן אופציות כביכול מיושנות, או אפילו שחושבים לרגע שהם ייצאו אותם, לנסות למצוא עוד איזושהי זווית מחשבה סביב זה.
אני חושבת שגם איזושהי מידה של פרספקטיבה, כשזה לא הטכנולוגיה הראשונה שיוצאת, יש תמיד אחרי זה איזה מין בום כזה, שמשתמשים בטכנולוגיה בצורה גסה ומוגזמת, ובאיזה מין התלהבות כזאת, שיכולה מאוד מהר להיראות מיושנת מטופשת אפילו. אני חושבת שאנחנו מעדיפים תמיד לתת לדברים ליפול למקום שלהם, ולהפוך פשוט לכלי, ולא לאיזה חידוש. ואז גם ללמוד ממנו, מעצמו, איפה הוא תפס את המקום הנכון שלו, לדעת להשתמש בו בצורה יותר נעימה. זה לא יהיה מטרה, זה יהיה כלי בהמשך.
כן, ובגלל זה גם לפעמים המחקרים שלנו באים ומסתכלים על אובייקטים קיימים, ולאו דווקא אנחנו מבינים שלא תמיד חייבים ליצור משהו חדש בשביל להצביע על משהו מעניין. זאת אומרת, לפעמים אפשר לקטוף משהו ממדף, לשים אותו בגלריה ולהצביע עליו, ולדבר דרכו על משהו. זאת אומרת, לאו דווקא חייבים את הדעה המלומדת שלנו, כזאת או אחרת, על האובייקט, לא להידחף לפריים.
כן. אז אם אני אחר ששואל אתכם, ואתם לא יכולים לענות את אותה תשובה, להציג בפני את תיק העבודות שלכם, של סטודיו רדיש, מה תהיה העבודה הראשונה שתפתח את אותו תיק עבודות כרגע, ומחר יכול להיות משהו אחר, אתמול זה היה יכול להיות עבודה אחרת, שתגיד שלום, אני נעמה שטיימוג, אני דן פרידמן, אנחנו סטודיו רדיש, וזו העבודה הראשונה שאנחנו רוצים להראות לכם, ולספר כדי שתבינו מי אנחנו.
וואו, שאלה קשה מאוד.
אתם לא, המאזינות לא רואות את המבטים, הם כזה מסתכלים אחד על השני,
הבחירתה של סופי.
אבל מה שיפה זה, שהבחירתה של סופי יכולה להשתנות בעוד שעה, בעוד יומיים, כבר זה לא טרמין, זה לא עד כדי כך סופני.
תראה, לא מזמן עשינו תיק עבודות, שהשקענו בו הרבה מחשבה, ופתחה אותו בתיה, הקומקום די התרקוטה שלנו.
ספרי על בתיה ועל הקומקום.
בתיה הייתה הכלבה שלנו.
נכון.
האגדית, והיא נפטרה בסמוך לפרויקט הזה, אז הוא על שמה, וגם על שם הקומקום האנגלי בראון בטי, באנגלית זה נקרא בראון בתיה, שהוא קומקום בעיצוב מאוד מאוד דמוקרטי, הקומקום המקורי, ובכלל מדבר על על האיקוניות של האובייקט הזה, כארכיטיפ.
תתארי רגע את הקומקום לטובת מי ש... את בתיה, את קומקום בתיה.
ואז הקומקום שלנו בעצם בא להציע איזשהו אייקון חדש, שאני חושבת שכתשובה לשאלתך, הוא מתאר את הסטודיו טוב, במובן הזה שהוא הולך צעד אחד אחורה, גם לחומר כתרקוטה וגם לארכיטיפ המקורי של הקומקום, שבאמת משתמשים בו אפילו יהיו משתמשים בו אפילו לתוכנות רינדור, מרוב שהוא כזה אייקוני. ובעצם לוקח צעד אחורה, אבל גם שני צעדים קדימה, ומדבר על העידן הנוכחי, שבו עושים מין מיזוג של פונקציות, כמו באותו קופסת טלפון היד הזאת, שהרמת קודם כדוגמה, ובמכשירים נוספים, ומה שקורה שם, שבעצם הידית והזרבובית מחוברות יחד לאותה, ליחידה אחת, זה מצמצם כביכול פונקציות, אבל מייצר משהו שבמבט ראשון, הוא נראה לגמרי קומקום, זאת אומרת, לא מבינים מה קרה שם, ואני חושבת שדווקא בגלל זה זה עובד. אז מצד אחד הצללית נראית חדשה, ומצד שני משהו באיכשהו נעשה, ובאיכויות של החומר שלו, כן עושה הרבה כבוד לקומקומים שהיו עד עכשיו, בין אם הם מהמזרח, מאירופה.
עידן, מה תהיה העבודה שלך כרגע?
אני, זאת אומרת, מתקשה לבחור משהו, זאת אומרת, לייצר איזושהי היררכיה בתוך הדברים האלה, אבל אני חושב שהייתי שם את הוונוס, את הצלמיות שעשינו לאחרונה לשבוע עיצוב בירושלים, סתם בתור הדבר הכי, זאת אומרת, הכי טרי, הכי מחובר אלינו כרגע, שיושב עדיין בסטודיו על מול העיניים.
עבודה מקסימה.
תודה.
באופן לא מפתיע. ספר על ונוס מיפו, מה קורה שם, איך זה נראה, מה היה התהליך, לטובת מי שלא ראת.
ונוס מיפו הן צלמיות, עשינו צלמיות, כל התערוכה כולה נקראה
שוד ושבר,
שעסקה בקשר שבין ארכיאולוגיה לבין עיצוב עכשווי, ואנחנו בעצם לקחנו את המסורת של ייצור צלמיות שקיימת כבר משהו כמו 30-40 אלף שנה, וניסינו לעשות וריאציה חדשה שלנו, שהיא הרבה יותר תלילה והרבה יותר זמנית, לאור כאילו התמה שהייתה על התערוכה הכללית של שבוע עיצוב. ומה שעשינו, יצרנו מסגרות מתכת, שאליהן מנופחים בלונים, ומייצרים צלמיות נשיות עם כימורים בצבעי גוף, והיה משהו מאוד כליל ומיידי בעבודה הזאת, מאוד מעניין לחקור את החומר, מאוד מעניין להתעסק בתכנים האלה, זה בעצם, אני חושב, מסכם את רוב הדברים שמעניינים אותנו כשאנחנו באים לעבוד על פרויקט. זאת אומרת, קודם כל סקרנות אל מול תחום חדש שאנחנו מבינים בו שום דבר, ולנסות להביא נקודת מבט שבסופו של דבר יכולה גם לתקשר עם הקהל.
אני יכולה להוסיף עוד שני דברים מצוינים שהם סיבה טובה ונוסעים כבחירה. אחד, שזה אולי אחד ההיילייטס בעבודה שלנו בסטודיו, זה לעשות מהלכים עם אנשים שאנחנו ממש אוהבים לעבוד איתם, ולייצר איזשהו דיון ממש מעניין, שהוא לא רק בינינו. במקרה הזה, שחר קדם, שיצר את התערוכה, פשוט היה פרטנר מעולה לתקופה הקצרה הזאת, שעשינו בה את הפרויקט. והדבר השני הוא, שכל פעם שאנחנו עושים פרויקט, אנחנו בעצם נזרקים להיות סוג של מין מומחים בדבר החדש, אז עכשיו גם יש לנו מומחיות בבלונים. כן, ידעת שלבלונים יש אספקט של טריות, לדוגמה?
לא.
שיש סקלת פנטון של בלונים.
וואלה.
יש מלא דברים.
אז כאילו, רגע, על מה יש להם כזה תאריך ייצור, וככל שעובר הזמן הם פחות?
לא, אין, אבל יש תאריך של אכזבה, של תוך כמה זמן הבלון מתפנצ'ר, כן.
אז זהו, נגיד, שחשבתי קצת לפני שנפגשנו עכשיו על העבודות שלכם, ומה אני אוהב בהם, אז יש הרבה דברים, אבל אחד מהם זה גם העניין הזה של, רציתי בהתחלה להגיד חוש הומור, אבל זה לא מין חוש הומור כזה של, מצחיק, חחחה, אלא זה הרבה מעלה את החיוך הזה, זה מין חיוך שיש בו קצת understatement, זה כאילו זה, we're not laughing at you, we're laughing with you. נעמה עושה כן עם הראש.
זה כן של שמחה, זה כמו קשקוש בזנב, של איזה כיף שאתה אומר את זה, תודה.
אנחנו מנסים לא לייצר בדיחות, כי יש לנו תחושה שלבדיחות יש, זה פג תוקף מהר מאוד, זאת אומרת, ברגע שהבנת אותם אפשר להתקדם הלאה, אבל איזושהי התחצפות מול מסורות, אני חושב שיש להם לזה שזה זכות קיום, והן יכולות גם באותה מידה, גם אם אני שנייה יורשה לי לנפח את זה, ממש לערער על משהו שקיים בצורה הזאת.
יורשה.
אז לפעמים אלה ניסיונות כאלה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מתחצף, ועל ידי כך גם מטיל ספק באיזה שהם דברים מוכרים.
בדיוק. נראה לי חוצפה והטלת ספק זה שני צדדים לאותו המטבע, שער כזה, שהוא אולי מטבע שאנחנו אוהבים ללכת איתו בכיס.
אני מנסה רגע לחיות על מטאפורת השני צדדים של אותו מטבע, זה, סבבה, אבל זה, שני צדדים של רומן זה לאו דווקא הפכים.
לא, זה, פשוט זה אחד שיש לו קונוטציה שלילית, ואחד עם קונוטציה חיובית, בינינו שניהם חיובים.
נכון, במידה ראויה.
זה כמו מיוחד ומוזר, שניהם חיובים, אבל נוטים לחשוב שמוזר זה לשלילה.
טוב, אני רציתי לשאול מה אתם יותר, אבל אני לא אשאל. אני אשאל שאלה אחרת. אז מכל הדברים שאתם עושים, מכל היום-יום של עבודה וסטודיו והוראה ומחקר וכן הלאה, מה הדבר שאתם הכי אוהבים, אוהבות בעבודה, ביום-יום, בעשייה?
אני חושב שלפעמים זה מאוד משתנה מפרויקט לפרויקט, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ששלב המחקר והגישה למשהו חדש היא מאוד מעניינת אותנו.
השיטוט.
שיטוט, ויש לך פתאום תירוץ מעולה לפתוח דלתות, לדפוק למישהו על הדלת, להיכנס לו לעולם, לחטט לו במדפים ולהבין במשהו שלא הבנת קודם, והכל בשם העיצוב. אז זה שלב נחמד מאוד, כי אני חושב שלכולנו יש איזשהו רצון, איזשהו רצון בסיסי של אנשים להבין את העולם, ולדעת להכיר עוד ועוד ביסים ממנו, ולסדר אותו קצת, ולעשות סדר בכל הברדק הזה, ואני חושב שכל פרויקט עושה את זה צעד צעד, זאת אומרת, עושה קצת סדר, פותח, מאיר עוד משהו.
זה לא קצת מעייף אבל, כי אתה יודע, יש, זה לא עניין שטוב או רע, יש את אלו שהבינו לצורך העניין, והם, יש להם את הטביעת אצבע, או את הדבר שאתה יודע, הנה פרויקט שלהם, זה, לא דווקא כי זה נראה אותו דבר, כי הם אמרו, אוקיי, הבנו את השדה הזה, את התחום הזה, זה מה שאני אוהבת, זה מה שאני טובה בו, אני אעשה אותו כזה, וכאילו לא צריך כל פעם מחדש לפתוח דלת.
התשובה היא כן. זאת אומרת, זה מעייף מאוד, אבל אני חושב שאנחנו למדנו לאט לאט לא להתנגד לזה. זאת אומרת, זה איכשהו באופי שלנו להשתעמם מהר. זאת אומרת, מצאנו את עצמנו, עושים משהו, מרימים איזשהו פרויקט, עושים לו כמה וריאציות, ומתיישבים שבועיים אחרי זה לנסות לחשוב על השלב הבא, ופתאום באה הצעה לעשות משהו הפוך לחלוטין, בקנה מידה שונה, אוקיי.
קדימה.
אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
נעמה, את לא יכולה לתת את אותה תשובה, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה, או אם זה הדבר, אז מה המספר 2?
אני אגיד, זה לגמרי הדבר, קודם כל, אני הנהנתי גם כשעידן דיבר על זה, אז אני אלך לברור מאליו, ברור שהרגע הזה שאתה מבין שזה מה שאתה הולך לעשות, ויש איזה מין כזה בסטודיו, זה רגע של קצר של מניה, שהוא אי אפשר שלא לאהוב אותו.
כן, יש משהו בגילוי של משהו חדש, שהוא נחמד, במיוחד באינטימיות של סטודיו, שאתה לבד עם הגילוי הזה, זה קצת כמו איזה, משתמש במטאפורה של איזה מגלה ארצות כזה, שפתאום צועד על איזשהו חוף, והוא קצת בתולי, אז התחושה נחמדה להיות שם לבד, לפני שאתה מביא לשם עוד אנשים. אז החיפוש כן. אחרי זה.
אפילו, גם יש תהליכים שפתאום אנחנו צריכים להראות, נגיד, בשלבים ראשונים, כשאתה עובד, נגיד, מול מוזיאון תערוכה, אתה צריך להראות טוב על מה אתה חושב בדרך, לא רק בסוף, וזה תמיד מין כזה, עושה לנו גירוד של לחשוף משהו שהוא עוד כל כך מין טרי ופגיע, ולא חלילה בגלל מה שיגידו עליו, כי אני לא בטוחה שהוא רוצה עוד שיוציאו אותו מהאינקובטור, כזה מין, אבל כן, יש בזה, זה רגע קצר, ולכן אני שם אותו רק במקום השני, רגעים קצרים שאחר כך באים אוקיי, כל השאלות שמתלוות לגילוי וכולי, אבל אני לגמרי מצטרפת לעידן, כל השיטוטים האלה, זה גם מין תרוץ כזה, שבמיוחד כי אנחנו גם בני זוג, שבעצם כל היום-יום שלנו, אנחנו תמיד יכולים להגיד שאנחנו עובדים, תופסים אותנו ב-12 בצהריים, בשוק הכרמל או בים, זה, לא, זה אנחנו חוקרים פה משהו ממש
חוקרים
חשוב.
חוקרים
צדפים. מה הדבר שאתם הכי לא אוהבים בעבודה, שהיה אפשר לוותר עליו, שהיה אפשר פחות ממנו, שהיה נחמד אם מישהו אחר היה עושה?
לעשות תקבולים תשלומים.
כן, יופי, זו תשובה ברורה. בואו, תני לי משהו קצת אחר.
להתמודד עם אנשים שלא בא לנו להתמודד איתם. כן. אבל באמת, כל דבר שקשור למסמכים ופרוצדורות, שלרוב זה גם האנשים האלה שדבוקים להם, אני חושבת שזה פחות, אבל ההבנה ששוב, אי אפשר בלי זה, ואנחנו לא בועה, וגם לא רוצים להיות בועה יותר ממה שאנחנו. אבל שוב, הקלישאה מספר 2 זה אותם רגעים שבאים לפני, זאת אומרת, הגילוי. שהם יכולים להיות מורתי עצבים וקשים, ואתה, הנה, עכשיו יתפסו אותי, שבעצם אני לא יודע כלום מכלום.
או שגילית שלא גילית כלום. זאת אומרת, גם יש שלבים כאלה, אחרי ההערה הגדולה הזאת, אתה מתעורר בבוקר ואומר, זה רעיון כל כך מטומטם.
למה חשבנו אתמול שהוא היה טוב?
כל כך טיפש היום.
את יודעת, זה נראה לי, כאילו, זה עדיין קורה אחרי, שוב, לא כל כך הרבה, אבל 20 שנה זה כן הרבה, של אני לא יודעת כלום, של אוי, זה לא שווה, אוי, כאילו, הספקות עדיין, כבר אני מניח שזה, גם אם כן, זה הרבה פחות מפעם, אבל...
לא, לא פחות מפעם.
וואלה.
קורה. אני גם חושבת שמי שאומר שלא קורה לו, הוא, אני לא יודעת, או שהוא על אדם, או שהוא לא כנה.
או ש... לא, יש גימל, הרבה הדחקה והרבה הכחשה.
כן. אני חושבת שההבדל הוא שאולי יודעים להתמודד עם זה יותר טוב, ונראה לי שתהליכים של יצירה, ברגע שהם כל כך קרובים לך על הלב, הם מספרים משהו שהוא הרבה פעמים אישי, ושהוא בא באמת מאיזשהם תהליכים כאלה, מאוד מאוד מהקישקס, כמו שאומרים. הם מלווים בהרבה חוסר ודאות, חוסר ידיעה. בתוך זה יש את הדיאלוג בינינו, שהוא מאוד מאוד חשוב, ועצם זה שאנחנו סומכים אחד על השני, שאם נגיד אני אבוא עם רעיון שאני חושבת שהוא אגדי, ועידן נגיד לי, לא. אז אני פשוט מבאס ככל שזה יהיה, אני לחלוטין סומכת עליו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להתווכח על משהו, אבל זה מין sanity check כזה, שאין שני לו, זה ממש כלי ממש טוב.
אני חושב שיש משהו בכלל מובנה, כאילו דיברנו על זה לאחרונה, על זה שיש משהו מובנה שהוא קצת מאתגר בדיסציפלינה שאנחנו מתעסקים איתה, שהיא לא, אין לה מדדים ברורים להצלחה. זאת אומרת, זה לא כמו עיצוב תעשייתי שאתה יכול לראות מחירות, או שיש לו את ה, נגיד, לאומנות, אומנות פלסטית, יש איזה ביטחון עצמי מובנה כזה, ודווקא בתוך העיצוב המחקרי הזה, הניסיוני, אתה צריך מאוד לסמוך על עצמך שמה שאתה עושה הוא ראוי והוא מעניין מישהו, וגם בסופו של דבר כן לעזר בפידבקים חיצוניים, כשאתה מציב איזשהו משהו בחלל, ולראות שהוא משפיע על הסביבה שלו, ולהבין שאתה בכיוון הנכון. אז אנחנו מייצרים גם את המצפן הזה, וגם לומדים ליהנות לאחרונה קצת יותר מזה שמה שאנחנו עושים משנה לאנשים.
תראה, סך הכל, כמו פה, יש לציין, אנחנו...
ומה את קוראת פה?
פה בפודקאסט.
אוקיי.
איתך. כשאנחנו שמים משהו בתערוכה, אנחנו בעצם סוג של מטרידים אנשים עם המחשבות שלנו. וזה, תראה, זה יכול להיות בעיה, אם באמת אין משהו מעניין להגיד. אני חושבת שברגע שלא יהיו הספקות האלה, אם נהיה אי פעם, לא נראה לי, אבל כמו שהם מכירה אותנו, במקום שאנחנו על זה, כזה, אז כדאי שנשתוק.
גם תמיד צריך לזכור, אני חושב שזה שמקשיבים לך כשאתה מדבר, לא אומר שיפריע למישהו אם תסתום.
ממש.
אני רוצה שתמשיכו לדבר. אחרת, מה אני אעשה פה בזה? הזכרת, עידן, לפני רגע, אמרת משהו כמו עיצוב מסחרי. אז נכון שבארץ אין ממש תעשייה, ואין ממש כבר עיצוב תעשייתי מסחרי קלאסי, כמו שאולי אנחנו יכולים לחשוב על עיצוב. יש דברים, אבל...
יש לא מעט.
נכון. כן, אבל אתה יודע, זה מסוג ספציפי, והוא לא כמו שהיה פעם, זה בטח, ולא כמו אולי בארצות אחרות. לא, כבר, אם היו תנאים יותר לעיצוב מסחרי משגשג, זה משהו שהיה מעניין אתכם לבדוק יותר, לחקור יותר, לעשות, לא יודע, את ה-CT הבא, או את הכיסא הבא, לא במובן של הבסט סלר, אלא לפעול עם כל מה שאתם יודעים על אקספרימנטליות ומחקר, ולעשות משהו בסוף שהוא מס מרקט מסחרי.
קודם כל לעשות כיסא בסט סלר, בשמחה נעשה. זאת אומרת, אם נצליח, בשמחה נלך על פרויקט כזה מול חברה מסחרית, אבל אני גם רוצה להזכיר שיש לנו רגעים כאלה שעולה מחשבה, ואנחנו אומרים, רגע, הסלסלה המסחרית יותר היא שלה, שנים אנחנו עובדים ביחד עם עודד פרידלנד ממנקי ביזנס, לדוגמה, וכמה מהרעיונות שלנו הלכו למקום ההוא, הקורקרס לדוגמה, ש... אני חושב, הם נמכרו במעל מיליון, לדעתי, בעולם. לחשוב על זה שעל כל איזה חנוכיית פמוטים שמוזיאון קונה, מאות אלפי אנשים ניגשו עם כמה יורו לקופה, ומכל הכאוס הצבעוני הזה שהעולם מציע, הלכו עם החבילה הקטנה הזאת שאנחנו חשבנו שתשמח מישהו והם בחרו אותה, זה סיפוק מאוד גדול. אז קודם כל גם זה תשובה לעניין המסחרי, אבל כן, אנחנו בינתיים חיים כאן, ואנחנו נהנים לג'נגל עם האופציות שיש. אם תגיע הצעה כזאת, נשמח לקרוא אותה ל...
רק נגיד שהקורקרס, זה אותם פקקי שעם של בקבוקי יין, שהפכתם אותם לאיזשהו אלמנט משחקי.
נכון.
שמעלה חיוך. והוא בסט סלר בעולם. יפה. אנחנו לקראת סיום, ויש תמיד את השתי שאלות שאני שואל את כל האורחות והאורחים שלנו, נשאל גם אתכם, בדרך זה אני בטוח שעוד יעלה מחשבות על עוד דברים שאתם עושים. עבודה של מישהו אחר, שראיתם פרויקט, תערוכה, כיסא, אובייקט, מחקר, לא משנה מה בארץ, בעולם, אתמול מלפני 20 שנה, שראיתם ואמרתם, אני רציתי לעשות את זה, זו אני הייתי צריכה להיות, אני רוצה להביא את זה לארץ, אני רוצה לעשות משהו דומה.
אנחנו חשבנו על זה, כי אתה אמרת לנו להתכונן.
זה בסדר, טוב מאוד, אבל כל אחד תשובה אחרת.
אנחנו לא חשבנו שתוציא אותנו בזול. אני מקווה שהתשובה שלי עונה למה שאתה מתכוון.
אני כבר אומר לך שכן, זה בסדר.
אני הייתי רוצה לכתוב את סוזנה הבוכריה.
וואלה.
כן, לאחרונה קראתי אותו.
ספרי על הספר של אלונה...
אלונה קמחי.
קמחי.
האגדית כתבה אותו, ולא רק אותו. וממש במקרה הוא התגלגל לי ליד, ופשוט אין ספור פעמים, בגלל שאנחנו הרבה פעמים בעצם מתעסקים בשפה, עיצוב זה גם שפה, אצלנו שפת האם היא עברית, אז זה עובר דרך זה. אני מאוד מאוד מעריכה כתיבה שנוגעת לי. היו כל כך הרבה פעמים במהלך הספר הזה שעצרתי, ואמרתי, אמא, מזרה, איך הצליחה? יואו! וזה לא באיזה התפלספות כזאת של מילים מהבוידם, זה לקחת את האבני בניין הכי פשוטות, ולבנות מהם כאלה דקויות של הבחנה, זאת אומרת, זה מתחיל מזה שכנראה חדות ההבחנה שם, כן,
אבל תספרי על מה הספר, לטובת מי שלא...
הספר על בחורה בשם סוזנה.
שבוכה.
היא נוטה לבכות, כן, קשה לה, היא מאנשים שהעולם בא לה פחות בקל, ועל מערכות היחסים שלה עם אמא שלה, איתה היא גרה, ולאט לאט עם עוד ועוד דמויות, מגיע אליהם להתארח, אורח, מין סוג של קרוב משפחה מחול, ולאט לאט נוצר שם איזשהו מהלך שלה עם עצמה, וגם במערכות היחסים עם אנשים אחרים, עידן עכשיו קורא את הספר, והוא בסוף שבוע כל זמן, אני אומרת, הגעת כבר, זה כיף לך, זה ממש, וואו, ממש. בהזדמנות זאת אולי אני עוד לא נקים לך, כן, ש...
שומעת.
כן.
זה עדיין, זה כבר ספר גם מה, מלפני זה, מה?
מלא זמן.
20, 30,
משהו
כזה, נכון? ותמיד מרשים אותי דברים שמחזיקים מעמד,
נכון.
לא יומיים אחרי, אלא גם 10 ו-20 ו-30 שנה אחרי, ש... עדיין רלוונטיים, זה באמת...
וואו, זה ספר מרגש ב...
כן, וגם אין משהו, כשאנחנו מתעסקים עם אובייקטים, אז אנחנו לא שולטים בתהליך שבן אדם עובר אחרי זה איתם, זאת אומרת, אנחנו שם בכתיבה, אתה יכול להעביר מישהו התחלה, אמצע וסוף, וכשאתה מעצב, אז אין לנו את זה. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם...
לא נראה לי שהיא תכננה שמי שיקרא את זה, יעצור כל שורה שנייה ויקרא לה ממזרה, אבל...
אולי בלב, עידן... פרויקט שאתה אמרת, אני...
אז ניסיתי לחשוב אם הייתי בוחר משהו שהוא באמת יכולתי לעשות אותו, אבל פספסתי, זאת אומרת שהוא היה לי מתחת לאף, ודווקא לפני כמה שנים התחלתי להתעסק טיפה בצורפות, ונחשפתי לעולם שלם שלא הכרתי, ובתוך זה נחשפתי לצורף גרמני שנקרא קארל פריץ', שהוא גרמני, והוא ממש ממזר, זאת אומרת הוא מייצר שם... דברים די מטורפים במערכת יחסים בין מתכות לבין אבנים משובצות, וכל הזמן הרגשתי שזה משהו שלא הייתי יכול לחשוב עליו. זאת אומרת, המחשבה היא שלא הייתי רוצה לעשות את הפרויקטים האלה, כמו שהייתי שמח מאוד להיכנס לראש יצירתי של מישהו אחר לרגע. זאת אומרת, לראות איך מישהו ש... בוא נגיד בפנטזיה שלי, נראה מהצד כמאוד משוחרר, חווה תהליך של יצירה שהוא כל כך חופשי ופרוע.
יצא לכם לעשות איזה תכשיט או שניים בעבר, השתתפתם, אני זוכר בביאנלה שנירית נלסון עצרה, נכון?
כן, לתרופות, גם, נראה לי גם באיזה אחת אחרת נוספת, וגם, כן, גם מאז, גם הפרחים המיובשים לאחרונה, וגם, כן, יש עוד כמה פרויקטים שעוד לא נמצאים מחוץ למגירה.
נכון, בכלל נזכרת לי שלא אמרתי והייתי צריך להגיד,
שמה?
שבביאנל לאומנויות ועיצוב, במוזיאון ארץ ישראל, שהייתי אחד מהעוצרים שלה,
נכון.
הזמנו אתכם להציג שם. עבודה מהממת.
תודה.
שאלה אחרונה, יש פה איזה פאטרן שחוזר על עצמו בשיחה. עבודה מכל מקום בעולם, בארץ, מישהו ישראלי, מחול, ראיתם אתם באינסטגרם, לפני 10 שנים במומה, או בכל מקום אחר, שאמרתם לעצמכם, אני רוצה שתהיה אצלי, אצלנו בבית, ואני מסדר לכם. דן, הפעם אתה תתחיל.
יש לי קצת פטיש לפסלים של משה שק, הפסל ישראלי שפעל פה ועשה דברים גם מופשטים, גם בהשראה ארכיאולוגית, ואני לא יודע אם להגיד את זה או לא, כי יש לו כמה פסלים פזורים בתל אביב, ואם אחד מהם ייעלם, אז כאילו עכשיו ברור איפה הוא יהיה, אבל...
תגיד משהו עליו, על הפסלים, לטובת מי שלא מכיר.
זה בן אדם שהיה מאוד מאוד מחובר לקרקע, הוא גר בקיבוץ הרבה שנים, נפטר, אני לא זוכר להגיד לפני כמה זמן, יש עכשיו מוזיאון על שמו שאלמנתו שולה מנהלת אותו, ויש לו אובייקטים שהם הם פשוט הכל, זאת אומרת, יש בהם משהו מאוד מודרניסטי בתפיסה, אבל נראה גם מאוד עתיק, ועם הרבה חיבור לחומר, אני אפילו לא יכול להגדיר את החיבור הזה, אבל כל פעם שאנחנו עוברים ליד פסל שלו, אני מוצא את עצמי מחבק, זאת אומרת, נצמד לאיזשהו משהו ו... סלפי עם איזה חתיכת ברונזה.
הוא ממש רומנטיקה, נכון? נעמה? שקט באולפן. נעמה, מה הפרויקט שלך שהיית רוצה שיהיה אצלך בבית, שעבודת אומנות, עיצוב, לא משנה מה, מאיפה, כמה, ונסדר לך?
אני רוצה מובייל של קלדר, אבל אני חושבת שחנן דלנגה כבר ביקש.
יש מספיק.
אנחנו נעשה איזה משמורת משותפת או משהו, כן, אם הוא יסכים.
למרות שאני לגמרי מבין, למה מובייל של קלדר?
אני חושבת שממש מאותם הסיבות של משה שק, יש בהם איזה משהו קסום כזה, שגם זז. והתנועה הזאת היא... לא יודעת, מייצרת איזושהי, נראה לי, חופש במרחב, והיא גם תופסת טריטוריה, ויש שם משהו שהוא פשוט כמו שיר במוביילים שלו, וקל מאוד לאהוב אותם. אני חושבת שזה גם הסיבה שפסלי הברונזה של משה שק, כל כך אנחנו אוהבים ללטף אותם. הם פשוט אהובים, זה מין אובייקטים אהובים כאלה. אני חושבת שזה הישג גדול, זה נשמע מאוד שטחי, אבל ממש לייצר משהו ש... לאורך השנים נשאר אהוב בעיני כל כך הרבה אנשים, זה...
מעניין אותי רגע הביטוי הזה שאת אומרת אהוב. מה זה... למה לא אנשים רוצים, אנשים שמחים, אנשים היו מתים של... המילה אהוב יש בה רגש...
לגמרי. קודם כל אני לגמרי. אני מופעלת עם רגש מול חפצים. יש, נגיד... קליברים, הם מגעילים אותי. הם ממש מגעילים אותי רגשית. אני לא יכולה שיהיה קליבר...
של אקדח, כאילו?
לא, קליבר שמודד, הכלי מדידה.
אוקיי, לא כולנו...
זה התפקיד שלי בסטודיו.
כן, זה ממש, תיקח את זה.
רגע, לטובת מה זה קליבר שמודד?
קליבר זה כלי מדידה למדידה של כתרים, של הובעים, יש לו מין...
לא כולם יודעים.
אני חושבת שרובם חוץ ממך יודעים.
אני בפתיח.
אבל כן, חפצים, אולי זה איזה מין בעיה כזאת, שיש לה שם באיזה ספר, אבל אני חושבת שיש חפצים, שאגב בלונים הם כאלה, שאוהבים לאהוב אותם. בגלל זה הוונוסיות שלנו, יש בהם גם משהו כזה שהוא טריק, זאת אומרת, זה שיש שם בלונים, זה כבר מקדם אותם. עכשיו אנחנו גם צריכים לענות על ההבטחה, כי אם זה היה גרוע, זה היה מוריד באותה... בכיוון ההפוך, אבל יש לגמרי חפצים שהם אהובים. ואני חושבת שכל עוד זה לא בגלל שכל יום הולדת נמחו לי בלונים, וזה זיכרון ילדות כזה שבגללו אני אוהבת בלונים, אגב, אני באופן אישי, היה לי קריירה מאוד של חשש ופחד מול בלונים כילדה, אבל אמיתי ממש.
מה, כיפרת שהם התפוצצו?
כן, כל ימי ההולדת הכיתתיים, כל המשימות היה לפוצץ בלונים, אני לא הבנתי מה הנאה בזה, אני ממש נמנעתי.
אני מה זה מבין אותך? זה כמו ליצנים, זה גם...
כן.
איפה תופס אותך, עידן, הדבר הזה של, כאילו, התכונה הזאת של, שהופכת משהו לאהיב, אהוב.
אני לגמרי שם, זאת אומרת, אם יש שם איזשהו ספקטרום, אז אנחנו בוו הסופית, בסוף המילה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד אוהבים חפצים באופן כללי, אני חושב שאנחנו גם, אנחנו אוספים חפצים, אנחנו מסתכלים חפצים, אנחנו מאוד אוהבים לגעת, יש לנו המון זיכרונות ילדות, אני חושב, של מלטפים חומרים ונזכרים פתאום בכל מיני דברים שקרו לנו, ו... אני חושב שאיפשהו, זאת אומרת, גם היום, כל מה שאנחנו עוסקים, אולי קשור לזה, זאת אומרת שהחיבור שלנו לזה הוא גם רגשי, הוא כמובן עובר גם דרך פילטרים של שכל ומחשבה ורצון לעניין או להגיד משהו, אבל בסופו של דבר זה גם מערכת יחסים בלתי אמצעית מול אובייקט.
לא נותר לי אלא להסכים, ולהודות לכם שבאתם להתארח בפודקאסט שלנו.
תודה רבה, יובל.
פרופסור נעמה שטיינבוק.
אוי, נודע עם זה.
לא, אני נורא מתרשם, לי אין תעודת בגרות אפילו, אז בכלל, את יודעת, פרופסור בגיל כל כך צעיר, נעמה, עידן פרידמן.
ועידן.
ועידן, בדיוק. אני מודה לכם שבאתם, אני מודה לכם למאזינות ולמאזינים שהקשבתם, אני מודה לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע, תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדאין, בניוזלטר, אנחנו בכל מקום, תעשו לנו סאבסקרייב, תגידו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארח בפרקים הבאים שלנו, בשבוע הבא אורחות או אורחים חדשים, תודה רבה, להתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.